בהתחלה. אבל יש לך לדעת, כי דבר זה שיש לו לכוון רגליו. כן, נזכיר במה עוסק באמת המהר"ל. הוא עוסק בדברי רבותינו. אמר רבי יוסי בר חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב, המתפלל צריך שיכוון את רגליו, שנאמר ורגלן רגל ישרה. יכוון את רגליו, הכוונה שיצמיד את רגליו, כמו שעושים בתפילת העמידה. וכאין אדם כפות שאינו יכול ללכת, ככה הדרך הנכונה לעמוד בזמן התפילה. המהר"ל נתן הסבר אחד, זה להראות את תלותו של האדם בבורא, שהרי אדם שידיו, שרגליו וידיו, באמת שניהם, הם צמודות וקשורות, הוא לא עצמאי, הוא לא יכול לפעול. כי האדם כדי לפעול צריך ללכת, לך לך. כשהרגליים שלו צמודות, נצמדות זו לזו, אז אין לו יכולת של פעולה. אז בזה האדם מראה שקיומו תלוי בבורא. ככה הוא הסביר. עכשיו הוא מוסיף עוד. אבל יש לך לדעת, כי דבר זה, שיש לו לכוון רגליו, הוא דבר מופלג ועמוק בסוד העבודה הזאת. ובירושלמי, מסכת ברכות, יש מחלוקת רבי לוי ורבי סימון. אחד אמר כמלאכי השרת, שנאמר ורגליהם רגל ישרה, ואחד אמר ככהנים. כלומר, ההסבר מדוע צריכים לעמוד בתפילה, לפי דעה אחת זה כדי להידמות למלאכים, ולפי הדעה השנייה זה כדי להידמות לכהנים בעבודתם. ככה כתוב בירושלמי. פירוש, למה זה קשור לכהנים? שהיו הולכים הכהנים כאשר עובדים בקורבנות עקב בצד גודל, אגודל, שנאמר ולא תעלה במעלות על יזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. כלומר, כשהכהנים עולים למזבח, הם היו עולים על כבש, לא במדרגות, ככה תורה מצווה, והמטרה שיעשו פסיעות קטנות, כלומר רגל קשורה לרגל, לא פסיעה גסה אלא צעדים מדודים. ככה הייתה דרך הכהנים בעלייתם על הכבש הזה. ואומר המהר"ל, כבר התבאר כי העבודה הזאת שהאדם הוא העלול מקבל מן העילה. כלומר, האדם מעמדו הוא שהוא חייב השפעה מן הבורא, העלול הנברא, העילה סיבת קיומו של הנברא, והעלול הוא נכנס לגמרי תחת רשות העילה. ועל זה אמר שצריך שיכוון אדם רגליו, כי הרגליים הם התפשטות עצמו, אשר התפשט את עצמו כאילו הוא יוצא מן העילה כאשר יש לו התפשטות מה. כי מצד שהוא עלול אין לו התפשטות עצמו כלל לחוץ, וחילוק הרגליים הוא התפשטות במה, וזה הסרה מן העילה. כלומר, כאן המהר"ל מסביר עניין עמוק. כן, העניין של התפשטות זה עניין של התרחבות, שאדם תופס מקום בעולם. זה עניין ההליכה, כשאדם פותח את רגליו, תופס מקום. ובעצם, כל עניין של לתפוס מקום, זה עניין שצריך מידה גדולה מאוד. אין לך דבר שאין לו מקום. אבל המקום שאדם תופס צריך להיות מקום שהקדוש ברוך הוא נותן. ויש נטייה אצל האדם להתרחב, לתפוס יותר מקום ממה שבאמת נותנים לו. רוצה לתפוס מקום, ככה זה נקרא. והדבר במה הוא בא לידי ביטוי? הוא בא לידי ביטוי בזה שאדם פותח את רגליו, תופס מקום, עוד מקום ועוד מקום ועוד מקום. עכשיו, כשאדם עומד בפני הבורא, הוא צריך באמת לחזור ולתפוס מעט מקום, רק המקום שהקדוש ברוך הוא מציב לו. ולכך החיות הנושאות כיסא הכבוד, רגליהם רגל ישרה. כתוב ככה במעשה מרכבה, פרק ראשון, בנביא יחזקאל. זאת אומרת, החיות הנושאות את הכיסא, כיסא הכבוד, הכוונה, הכוחות בעולם שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. כי מפני שהן נושאות כיסא כבודו, אין להם התפשטות כלל לסור מן העילה. אבל הכוחות האלה, שבעצם הם כלים, שדרכם הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו, כי מה מספר מעשה מרכבה, מה הוא מתאר? איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? כמו הרוכב, שהוא מנהיג את המרכבה, הוא מכוון אותה. אז מעשה מרכבה זה זה. עכשיו, החיות הנושאות את הכיסא, שמה שמופיעות במעשה מרכבה, זה בעצם את אותם הכוחות שפועלים לפי רצון המנהיג. ומה מאוד חשוב? מאוד חשוב להראות שהכוחות האלה אין להם פעולה עצמית. הם לא פועלים בצורה עצמאית. זה הייתה כמובן טעותם הקלאסית של עובדי עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עובדי עבודה זרה זה לחשוב שהכוחות שדרכם הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, בין כוחות הטבע, בין המלאכים, בין הכוחות השונים, הכוחות האלה פועלים בצורה עצמאית. הכוזרי אומר שלמשל בעולם העתיק התרגלו לדבר על הטבע כאילו שהוא אישיות בפני עצמה. למשל אומרים, הטבע לא רוצה את זה. אז לוקחים את העסק הזה ברצינות. כלומר, הטבע לא רוצה, זאת אומרת, כאילו שיש לטבע רצון עצמי. הטבע קובע את זה וקובע את זה וכם זה. וכמובן, מתוך זה הגיעו לעבודה זרה. כי יחסו, עובדי עבודה זרה, יחסו רצון עצמאי, עצמי, לכוחות שפועלים בעולם רק מתוך רצון הבורא. אז איך במעשה מרכבה רואים שהכוחות האלה אין להם שום רצון עצמי? רגל ישרה, הכוונה שאין להם בכלל התפשטות. הם לגמרי כפופים, משועבדים לרוכב, למי שמנהל אותם. זה מה שהוא מסביר כאן. ולכך החיות הנושאות כיסא הכבוד, רגליהם רגל ישרה, כי מפני שהן נושאות כיסא כבודו, אין להם התפשטות כלל לסור מן העילה, כי ההתפשטות הוא הסרה והסתלקות מן העילה, והוא כאילו ברשות עצמו. אבל כאשר רגליהם רגל ישרה, בזה הם תחת רשות העילה לגמרי. וזהו בוודאי עניין המלאכים, שאין המלאכים מסולקים כלל בשום צד מן העילה. טעות קלאסית. שאנשים חושבים שאנחנו, יש לנו עסק עם מלאכים. אין לנו שום עסק עם מלאכים, כי המלאכים בסך הכל הם שליחים של הבורא. הם לא פועלים בצורה עצמאית בשום פנים ואופן. לכן במלאכים מופיע את שם השם, כדי לרמוז על זה. מיכאל, ששמו מה מרמז? מיכאל. זאת אומרת, אני לא פועל בעצמי, אני עושה את רצון הבורא, רפאל. לא אני שולח את הרפואה, אלא הקדוש ברוך הוא, האל, דרכי מרפא, גבריאל. לא אני מעניש את הרשעים, אלא הקדוש ברוך הוא דרכי מעניש את הרשעים. וזה טעות חמורה מאוד, שאנשים חושבים שאתה, יש לך שיג ושיח עם המלאכים, מה פתאום? חלילה וחס. לכן המלאכים, הם באמת כפופים לגמרי לבורא.
מה הם אומרים? שאלנו אותו.
לא, בסדר, כולם. יש רשימה מאוד ארוכה, ידידיה. ולפיכך, רגליהם רגל ישרה לגמרי המלאכים. ואם היה כאן חילוק רגליים, היה זה התפשטות במה, והיה זה מורה על הסתלקות מן העילה. כלומר, אם הרגליים שלהם לא היו צמודות, זה כאילו שהייתה להם הליכה עצמית, כי הרגליים, כדי כשאדם רוצה ללכת, הוא לא יכול להישאר עם רגליים צמודות. הוא חייב לפתוח את רגליו, זה מה שנותן לו עצמאות של הליכה. אז אם היו רואים מלאכים עם רגליים פתוחות, זה כאילו שהמלאכים האלה מתהלכים בעולם מתוך רצון עצמי. חלילה וחס. מה פתאום? לכך סבר, כאשר האדם עומד בתפילה, דווקא ראוי לו שלא יהיה התפשטות אל האדם עצמו. לכן כשאדם מתפלל, הוא דווקא צריך לעמוד בצורה כזאת, שהוא בא להוכיח שאין לו קיום עצמי, שאין לו רצון עצמי, כי אם מה שהבורא רוצה בקיומו, ובזה האדם נמשך אחר העילה לגמרי, וזה האדם מכניס חזרה את עצמו, תחת חסות הבורא. אם האדם בא ואומר, אני עצמאי, יש לי כוח משלי, אני הולך לאן שאני רוצה, אני עושה מה שאני רוצה, אז אתה לא תחת חסות הבורא. אתה לא בטל אליו. מה אדם צריך להראות בזמן תפילתו? שהוא בטל אל הבורא. ולכן צריך להיות כמו מלאכים, רגליים צמודות. עד שנכנס תחת רשות העילה בתפילתו. ועל הידיים, אומר המהר"ל, זה פחות חמור מאשר הרגליים. כלומר, תפילת העמידה, דווקא הקפדה היא על הרגליים הצמודות. ועל הידיים האלה הקפיד, רק על הרגליים, כי הרגליים הם סוף האדם. וכאשר אין לו התפשטות מצד הרגליים שהם סוף האדם, אין כאן התפשטות כלל. כי התפשטות הרגליים, מה זה מראה? שהוא יוצא מרשות העילה, שיש לו כאילו עצמאות. ואבין הדברים האלו, כי זהו פירוש מה שאמר רבי יוסף בר חנינה, משום רבי אליעזר בן יעקב מתפלך צריך שיכוון את רגליו, ולמאן דאמר, אבל יש דעה שנייה, שמי שמתפלל צריך להיות דומה לכהנים בעבודתם, יש דעה שהוא צריך להיות דומה למלאכים, והסברנו עכשיו. עכשיו, כהנים בעבודתם, פירוש, הכהנים בעבודתם, היו הולכים עקב בצד גודל. גם כן לטעם זה. למה באמת הכהנים גם כן הליכתם הייתה כזאת מכוונת? כי על ידי התפשטות עצמו של האדם נגלה הערבה. הרי מה חז"ל הסבירו? שלמה האדם, הכהן, צריך ללכת בפסיעות קטנות, כדי לא לפתוח את רגליו ואבני המזבח, לא יראו את ערוותו של הכהן. בגלל זה זה כבש, כי כבש מאפשר ללכת הליכה. כשאדם בדרגות, הוא חייב להרים את הרגליים, נכון? אז זה לא יפה. כי האדם הוא בעל ערווה כאשר יש לו התפשטות עצמו. ובזה בוודאי מסתלק מן העילה. וצריך אל האדם שיהיה נכנס תחת העילה לגמרי בתפילתו. כי התפילה הוא במחשבה, הוא בדיבור, ואינו על ידי מעשה הגוף. אבל מכל מקום, התפילה הוא לאדם שהוא בעל גוף. זאת אומרת, שהכהנים, הם בבית המקדש, הם מתמסרים לעבודה רוחנית מאוד. זה כל עניין העבודה של הכהנים בבית המקדש. מאוד, עבודה מאוד מאוד רוחנית. לכן צריכים לצמצם עד למינימום כל עניין גשמי, כל עניין חומרי. ואם יש משהו שנראה כמו גילוי ערווה, כן? ככה קוראים לאיסור הזה, גילוי עריות. זאת אומרת שהגוף תופס יותר מקום ממה שצריך. יש פה התרחבות שהיא מעבר למה שנדרש ונצרח. הדקונים צריכים מאוד מאוד להיזהר בזה. הם לומדים את העבודה הזאת, שעיקר העניין בבית המקדש זה עניין רוחני, עבודת השם, גילוי שכינה, מדרגה עצומה של קדושה ושל טהרה. ולכן היו צריכים ללכת באמת בצורה כזאת שמראה על צניעות יתרה. כי אם אתה נותן לגוף להתרחב ולתפוס מקום, אפילו במעט יותר ממה שצריך, אז זה בא על חשבון של הגילוי הרוחני של השכינה שצריכה לשחות בבית המקדש. הוא פליגה בזה. ועכשיו מסביר המהר"ל שתי הדעות שמופיעות בירושלמי. כי למאן דאמר כמלאכי השרת, מי שאמר שמי שמתפלל צריך להיות דומה למלאכי השרת צוואר, כי מאחר שהתפילה היא לדיבור השכלי, שאין בו גוף, ראוי שיהיה אדם בתפילתו דומה למלאכים, שאמר בהם רגליהם רגל ישרה, כי המלאכים בוודאי נכנסים תחת רשות העילה לגמרי, עד כי רגליהם רגל ישרה. כי השוואת רגליים הוא כניסה לגמרי תחת רשות העילה, כאשר אין כאן התפשטות עצמו. אז לפי דעה הראשונה, בזמן התפילה, אדם צריך לצמצם מאוד את העניין הקיום העצמאי שלו, כדי להוכיח שקיומו תלוי בבורא, ואין לו שום התפשטות, ולכן הוא עומד כמו מלאך. זה התפילה. למאן דאמר ככהנים, ומי שסובר שאדם בתפילה צריך להיות דומה לכהנים, אף כי התפילה היא בדיבור ובמחשבה מכל מקום, הוא לאדם. זאת אומרת ככה, לפי הדעה הראשונה אתה דומה למלאך. למה? כי בזמן התפילה אתה בכלל מתעלם מכל ענייני הגוף. מה זה תפילה? דיבור וכוונה. זה תפילה. אין פעולה, אין שום פעולת, אין שום מעשה. זה לא, יש מצוות. במצוות יש מעשה. אדם פועל, עושה, נוטל לולב, בונה סוכה, יש לו מעשים, אוכל מצה. תפילה מתעלים להתקשרות אל הבורא בלי מעשים. כלומר, למעלה ממציאות הגוף. רק על ידי דיבור ומחשבה. אז אם כן, זה באמת מסביר למה לפי דעה אחת, האדם בתפילה צריך להיות דומה למלאכים. כי המלאכים אין אצלם מציאות של גוף. ולפי הדעה השנייה, ולמאן דאמר ככהנים, אף כי התפילה היא בדיבור ובמחשבה מכל מקום, הוא לאדם. זאת אומרת, כן, סוף סוף, נכון שהאדם מתפלל בדיבור ומתוך מחשבה וכוונה, אבל סוף סוף זה אדם שנמצא כאן. והאדם אי אפשר שייכנס תחת העילה לגמרי. כי אין זה מעניין הגוף והגשם, כאשר אין האדם שכלי. כלומר, האדם הוא לא רק שכלי, הוא גם גשמי. שיהיה לגמרי תחת רשות העילה, זה אי אפשר. כי הגשם נבדל מן העילה. כי סוף סוף יש באדם צד גשמי, צד גופני, ובזה האדם נבדל מהבורא. הוא לא ממש מלאך. הוא יכול להיות כמו מלאך, אבל הוא לא מלאך. לכן, לפי הדעה השנייה, לא מתאים להשוות את האדם למלאך בזמן התפילה. למה? כי הוא לא מלאך. כי יש באדם גוף. הוא מתפלל כשהוא בתוך גופו. ולכך יש לו להיות דומה אל הכהנים שהיו הולכים עקב בצד גודל. יותר מתאים, לפי הדעה השנייה, להשוות את האדם לכהנים. כי כהנים הם בני אדם. ואף על פי שהם בני אדם, הם עושים את עבודת השם הקדושה. ולא היה כאן התפשטות. לכן הם היו הולכים ממש בצעדים מאוד מדודים, עד שיהיה נמצא חילוק ערווה אשר הוא מצד הגוף, והיו נזרים מאוד שבאמת הגוף לא יתפוס מקום יתר. ויש לך להבין עניין זה מחלוקת חכמים מאוד. זאת אומרת, המהר"ל מרמז שבשתי הדעות האלה, האם בזמן התפילה אדם צריך להיות דומה למלאך, או האם בזמן התפילה אדם צריך להיות דומה לכהנים בעבודתם, יש בעצם שתי תפיסות ביחס לאדם בעבודת השם. תפיסה אחת אומרת, חייבים לגמרי להתרחק מהמציאות הגשמית בזמן התפילה, כאילו אתה מלאך. למשל, דומה למה שאנחנו עושים ביום הכיפורים. מפסיקים לאכול, מפסיקים לשתות, הכל. האדם מתקרב למדרגה כזאת. ורק שם הוא באמת, במצב הזה, הוא יכול להידבק בבורא. כי כל עוד הוא יעסוק בדברים גשמיים למיניהם, זה יחוצץ בינו לבין הבורא. הדעה השנייה אומרת, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה בתפילת המלאכים. הוא רוצה בתפילתם של בני אדם. לכן, האדם בתפילה הוא לא כמו מלאך, אלא הוא כמו כהן. הכהן, למרות שיש לו גוף, הוא מצליח להידבק בבורא ביותו בגוף. איך הוא עושה את זה? הוא מאוד מתהר את עצמו, והוא מאוד מתקדש. כן, כידוע, הכהנים לא היו עובדים בית המקדש אם לא טובלים וביום הכיפורים, ביום הכיפורים, ומקדשים ידיים ורגליים מנקיות, והיו נזרים מכל תומה. אבל סוף סוף הם היו בני אדם, הם נשארו בני אדם. וגם כמו שהוא מסביר כאן, כשהיו עולים למזבח היו נזרים לא ללכת בית המקדש כמו שהולכים ברחוב, אלא היו נזרים להבדיל ולהראות שיש פה הבדל. אז אומר המהר"ל, באמת זה שתי תפיסות. כמובן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש צד אחד שבזמן התפילה אדם הוא כמו מלאך, ויש צד אחר שהוא כמו כהן, שלמרות שהוא אדם הוא מצליח להתקדש מאוד. גם יש לפרש כי הרגליים הם מורים על פחיתות, כאשר ידוע מן הרגליים שהם בשפלות האדם, כלומר בתחתית האדם. הרגליים זה המגע של האדם עם החלק הכי חומרי של העולם. אדמה, קרקע, אבק, בוץ. זה החלק הכי שפל. זה שמה נקודת החיבור, כן? סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע שם עם ה... בחלק, ברגליים, כן? לאדם קשר עם המציאות הארצית, המאוד נמוכה. עם הראש יש לו מגע עם המציאות השמימית, המאוד עליונה. ולפיכך, במקום קדושה, צריך להסיר המינל, שהוא על הרגל ומפני שאין במלאכים הפחיתות, שהוא אצל האדם. ולכך אמר, ורגליהם רגל ישרה שאין להם התפשטות רגליים. יפה, אתה שואל טוב, כי בימינו באמת אנחנו לא במדרגה הזאת. איפה היו מסירים את הנעליים? בית המקדש. כידוע, בית המקדש לא נכנסים להר הבית בנעליים. אסור להיכנס להר הבית בנעליו. וגם משה רבינו שאל נעלך מעל רגליך. זאת אומרת, כשיש מציאות של קדושה, אז לא שייך עכשיו עוד להוסיף על הרגל עוד פחיתות. במה? שאתה מכניס את הרגל לתוך אור גס. למה? עכשיו, מה אנחנו עושים? למה אנחנו נועלים רגליים? כי באמת אנחנו פועלים בעולם. ובלי נעליים אתה לא יכול לפעול. כל מי שאין לו נעליים, הוא לא מסוגל לפעול. הוא מוגבל. אתה רוצה לפעול בעולם, אתה חייב נעליים. כן.
החנוך נאמר שהוא היה תופר מנהלים, נכון?
יש מדרש כזה, נכון מאוד.
זה קשור לזה?
כן, זה קשור לזה, בזה שבדורות הראשונים הם עדיין היו עסוקים להיכנס למציאות העולמית, למציאות הארצית. זה דורות שהם מורידים את האדם מסים מדרגתו שהוא היה בגן עדן, ולאט לאט מכניסים אותו לתוך המציאות העולמית. זה באמת... מה?
זה סוג של לבוש.
כן, בדיוק. זה סוג של לבוש. זה סוג של דבר שמאפשר לאדם להיות עם רגליים על הקרקע. כלומר, להיות שייך לעניין העולם הזה. בלי זה אתה לא שייך לעולם הזה. אתם יודעים שכל בוקר יש לנו ברכה על נעליים. בטח. זה עד כדי כך רציני הדבר הזה, שעל זה תוקנה ברכה. שעשה לי כל צורכי. מה זה? אתה לובש נעליים ואתה אומר שעשה לי כל צורכי?
צורך זה
גימטריה
נעליים.
מה? צורך זה גימטריה נעליים. בכלל עכשיו קיבלנו עוד חיזוק. אבל למה בעצם בפשט שעשה לי כל צורכי זה מדובר לנעליים? כי בלי נעליים אתה לא יכול לעשות כלום. אתה לא יכול ללכת, אתה לא יכול לרוץ, אתה לא יכול לעבוד, אתה לא יכול כלום. אתה תקוע. מתי האדם יכול לעסוק בצורכיו? רק עם מנעליו. אבל זה באמת מצד המגע של האדם עם העולם השפל, כשהוא רוצה לפעול בתוך העולם ולבנות את העולם וכו' וכו'. אבל כשמדובר בלהתרומם מעל זה ובאמת להיפגש עם הקדושה, אז פה הפוך. פה צריך להסיר את הקליפות, פה צריך להסיר את הלבוש הגס. בית כנסת זה מקדש מעט. זה מקדש מעט. זה עוד לא המדרגה השלמה של מפגש האדם עם הקדושה. זה צריך המון הכנות. כי הפוך. אתה מבין, בבית המקדש, כשאתה בא במגע עם רצפת המקדש, הייתה מקודשת. הייתה קדושה. זאת אומרת, עד רבה, כשאתה בא במגע בלי חציצה, אז אתה מתעלה, כי אתה נמצא במקום שהוא לא מקום ארצי. אתה יכול להוריד נעליים כשאתה במקום שהוא לא מקום ארצי. ראיתי פעם, כתוב שאסור לאדם ללכת יחף. כן. ימכור אדם כל מה שיש לו בביתו, ויקנה נעליים לרגליו. ופעם ראיתי פרשן שאומר ככה, ככה זה נמצא אצל רבותינו, שהדבר הזה הוא שייך בחוץ לארץ, כי נתקללה האדמה בחטא אדם הראשון. אבל ארץ ישראל לא נתקללה. מכיוון שארץ ישראל לא נתקללה, אז האיסור הזה הוא לא לגבי ארץ ישראל. כן? זה לא שייך לגבי ארץ ישראל. אז בבית הכנסת אנחנו באים להתפלל, אבל זה עדיין, זה בדיוק מה שקורה פה, שמסבירים לנו שצריכים לשאוף לעלות למדרגה עליונה מאוד. אבל זה לא שאנחנו ממש משיגים את המדרגה הזאת בפשטות, עוד הרבה התעלות בשביל זה. כי כאשר אין התפשטות לרגליים, אין כאן פחיתות. כי אז הם נכנסים תחת שער האיברים כמו הראש. כשאתה מצמיד, אז הרגליים אין להם מקום מצד עצמם. תסתכל על האדם בצילום אווירי. אם הוא מצמיד את רגליו, מה אתה רואה? ראש וכתפיים. זה מה שתראה, אתה לא תראה את הרגליים. אבל אותו רגע שהאדם פותח את רגליו, בצילום אווירי אתה רואה רגליים. זה התפשטות האדם. אבל בהתפשטות הרגליים, חוצה, יש כאן פחיתות עצמם, כי אתה נותן יותר מקום לרגליים מאשר לראש. מה שבולט מן האדם, זה כבר לא ראשו, זה רגליו. ולכך האדם בתפילתו שבא להתייחד עם השם יתברך, יש לו גם כן לכוון רגליו זה אצל זה מבלי התפשטות הפחיתות כלל, כמו שהוא במלאכים. ולמן דה אמר, ולפי הדעה שהוא צריך להיות ככהנים, כי בוודאי יש לסלק התפשטות הפחיתות הזה, שאם לא כן, לא היה כאן הדביקות הראוי שיהיה בתפילה. אבל אין האדם במדרגת המלאכים, סוף סוף, לפי הדעה שהוא צריך להיות דומה לכהנים, הוא לא ממש מלאך. שהרי האדם הוא בעל גוף חומרי, ואי אפשר שיסלק לגמרי. רק שלא יתפשטת פחיתותו, שלא יתפשט פחיתותו לגמרי, עד שנגלה ערוותו. כלומר, אל תשכח שאתה בן אדם. למי שאומר שצריך להיות דומה לכהנים, אתה כן בן אדם. ותדאג להגביל את ההתפשטות של הגוף, כי אתה לא מלאך. ודבר זה ראוי לסלק בוודאי. ופליגה בתפילה, כאשר התפילה אינו רק הדיבור, כלומר, התפילה זה באמת רגע של מבחן, כי התפילה זה בדיבור וזה במחשבה. אם יש לדמות, האם אדם באותו רגע צריך להיות דומה למלאכים המופשטים מן הגוף, או לכהנים שהיה עבודתם על ידי גוף, וקיים עלן, כמן דאמר, כמלאכי שרת, ופירוש ראשון עיקר. זאת אומרת ככה, האם בזמן התפילה אנחנו צריכים להתעלם לגמרי מהגוף, או האם בזמן התפילה אנחנו צריכים להגביל את הגוף ולצמצם את הופעתו, לכן צריך להצמיד רגליים. אומר המהר"ל, המדרגה הרצויה זה שבאמת בזמן התפילה האדם יתעלם לגמרי מגופו ויעלה לדרגה שהיא כמו מלאך. זו מדרגה מאוד מאוד מיוחדת, והיא המדרגה הזאת גם גורמת לכך שאדם יכול אז לשנות את עצמו ואת המציאות כולה. לכן התפילה יש בה סגולה של ביטול גזרה, כי אתה כבר לא מוגבל במגבלות המקום והזמן. אתה כמו מלאך, יכול לעוף מעל המציאות הארצית. זה ההסבר שאמר, דברים מאוד עמוקים, צריכים עוד עיון בדברים שהוא אומר כאן. טוב.